שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ג, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. ראשית נזכר במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר אישו משום חציו, ולכן בעל הכלב שלקח את החררה והדליק את הגדיש, חייב על חצי מהגדיש או משום צרורות או משום תולדה דקרן. ריש לקיש לעומת זאת אמר שעל אישו חייבים משום אמונו, ולכן חיוב בעל הכלב יהיה על הנזק שנגרם במקום הגחלת בלבד. ואומרת הגמרא, אמר רבא, קשיא ליה לאביי, לאביי הייתה את הקושייה הבאה. למאן דאמר שזה רבי יוחנן, שחייבים על אישו משום חציו. טמון באש דפתה רחמנה, איך היא משכחת לה? הפטור מלשלם על דבר שהיה טמון בגדיש ונשרף, כיצד יסביר רבי יוחנן את הפטור שנתנה התורה למבעיר מלשלם על נזקים של דבר שהיה טמון בגדיש שנשרף? שהרי אילו אדם זורק חץ והוא הזיק בדבר שהיה טמון, האם לא פשוט לנו שיהיה חייב על הנזק שנגרם? שהרי הגמרא בדף חוו לומדת מהפסוק פצע תחת פצע, לחייב את השוגג כמזיד ואונס כרצון. הוא מספר רבה וניחא ליה. ענה על כך אביי את התשובה הבאה, כגון שנפלה דלקה לאותו חצר ונפלה גדר שלא מחמת דלקה. הוא מסביר רש"י שאביי מדגיש שהגדר של החצר נפלה שלא מחמת הדלקה, כי אם היא נפלה מחמת הדלקה, אז זה נחשב לחלק מהנזק. והלכה והדליקה והזיקה בחצר אחרת, דהתם, ששם במקרה הזה זה נקרא שקלו ליחיצה, כי בשעה שהוא הדליק את האש, שזה מקביל לזריקת חץ, לא היה ראוי לאש לעבור את הגדר ולהזיק בחצר אחרת. זאת אומרת, בשעה שהאדם הדליק את האש, האש יכלה לגרום נזק עד הגדר של החצר. וכאשר נפלה הגדר שלא מחמת האש והמשיכה האש והזיקה בחצר אחרת, אז אותו נזק לא נחשב כחציו של האדם. מה שאומר שאם האש שרפה דברים תמונים בגדיש בתוך תחום החצר, הוא יהיה חייב עליהם משום חיציו, אבל על נזקי תמון מחוץ לתחום הגדר, הוא יהיה פטור שהרי שם אישו לא משום חיציו. מה כשהגמרה היא אחי, אם כך, שלשיטת רבי יוחנן, הפטור על נזקי תמון זה משום שמדובר באש שקלו ממנה חיציו, אז לעניין שריפה של דבר גלוי, נמי גם נאמר שהוא יהיה פטור משום שקלו לחיציו? שהרי לרבי יוחנן, אדם חייב על נזקי אישו משום חציו. אלא מכוח שאלה הזו אומרת הגמרא, שלמן דאיתלי, דהיינו לרבי יוחנן שסובר, שאישו משום חציו, איתלי נמי, בהכרח שהוא גם סובר, שחייבים על אישו משום ממונו. ולכן היכן שלא ניתן לחייב על נזקי אש משום חציו, אבל ניתן לחייב על נזקי האש משום שזה ממונו, מחייבים על כך את המבעיר, ולכן לעניין אש ששרפה דבר גלוי, אפילו אם מדובר על אש כזו שקלו ממנה חציו של המבעיר, הוא עדיין יהיה חייב משום שזה ממונו. ונותנת הגמרא דוגמה לעניין, וכגון שהיה לו לגודרה ולא גדרה, מסביר רש"י שהיה לו מספיק שהות בטרם תעבור הדלקה שם, והוא יכול היה לגדור את החצר ולמנוע מהאש לעבור הלאה. אז אף על גב שלא ניתן לחייב אותו על נזקי האש שעברה את הגדר משום חציו, שהרי אותה אש לא הייתה כלולה בבערה הראשונה, הוא כן התחייב על שם סופו, מפני שהוא לא שימר את הגחלת ולא גדר בפניה. דהתם ששם זה נחשב שורו הוא ולא תפח באפי. שהוא כמו אדם שכנס את השור לדיר ולא נעל בפניו ויצא השור והזיק. ושואלת הגמרא, וכי מאחר שהגענו למסקנה, דמן דאית למשום חציו, אית לינמי משום ממונו, שלרבי יוחנן שסובר, שאדם חייב על נזקי האש שלו משום חציו, ובהכרח הוא סובר שהוא גם חייב על נזקי האש שלו משום ממונו, אז אם כך, מהי ביניו? הוא מסביר רש"י, שהיכן שהגחלת שייכת למבעיר, איזה הבדל קיים בין שיטת רבי יוחנן שמחייב משום שני טעמים, גם משום חצה וגם משום ממונו, לבין ריש לקיש שלא מחייב אלא משום טעם אחד, שזה משום ממונו. ובהכרח צריך לומר שהם נחלקו במקרה שהגחלת שייכת למבעיר, שהרי הלשון שנקטה הגמרא שלרבי יוחנן אישו משום חצה, ולריש לקיש אישו משום ממונו, והמילה אישו מדברת על מקרה שהגחלת שייכת לו. וכל הנפקמינות שהביאה הגמרא בעמוד הקודם, היו או במקרה שהאש הייתה משום חציו אבל לא משום ממונו, או במקרה שהאש הייתה משום ממונו ולא משום חציו. מתרצת הגמרא איקה בניו, יש בין רבי יוחנן וריש לקיש את ההבדל הבא, לחייבו בארבעה דברים. מסביר רש"י, שלמאן דאמר שזה רבי יוחנן, שחייבים על נזקי אש משום חציו, אז במקרה שהאש שרפה יד של אדם, יהיה חייב המבעיר בארבעה דברים, שהם נזק וצער, ריבוי ושבט. אבל לא חייבים על בושת, שהרי אינו חייב אדם על נזק של בושת עד שיהיה מתכוון לכך. אבל על ארבעת הדברים שהזכרנו, נזק, צער, ריפוי ושבט, הוא יהיה חייב, שהרי הוא פשע בכך שהוא הבהיר את הדלקה, כי היה לו להעלות על דעתו שהרוח תוליך אותה והיא תגרום לנזק. אבל לשיטת ריש לקיש, שאדם חייב על נזקי אישו אך ורק משום ממונו, הוא יהיה חייב רק על נזק, ולא על שאר התשלומים, כדין ממון שהזיק אדם. ציטוט מהמשנה, על החררה משלם נזק שלם, ועל הגדיש משלם חצי נזק. ושואלת הגמרא על דברי המשנה, מן חייב? מי הוא זה שחייב לשלם את החצי נזק על הגדיש? עונה על כך הגמרא שבעל הכלב חייב לשלם את זה. שואלת הגמרא, מדוע רק בעל הכלב משלם את הנזק, ולחייב נמי בעל גחלת, שגם בעל הגחלת יתחייב בתשלום? שהרי בין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש, האש שהיא ממונו של האדם עשתה את הנזק. אז לרבי יוחנן שהסברנו שלשיטתו, על הגדיש בעל הכלב משלם חצי נזק מפני שזה נחשב צרורות של הכלב, צריך לשלם בעל הגחלת את החצי האחר. ולשיטת ריש לקיש שאמר שעל הגדיש כולו פטור בעל הכלב מלשלם מלבד על מקום הגחלת, בעל הגחלת צריך לשלם על כל הנזק שנגרם לגדיש. ומאיר רש"י ונקרא לפי הגאות הבך, שהגמרא בשלב הזה מבינה שהגחלת והחררה, דהיינו העוגה שהגחלת הייתה דבוקה אליה, שייכים לאדם אחד, והגדיש שייך לאדם אחר. זאת אומרת, שלשיטת רבי יוחנן, שהחיוב על נזקי אישו זה משום חצב ומשום ממונו, אז החיוב על בעל הכלב זה משום חצב, שזה צרורות שהכלב עשה, והוא צריך לשלם על חצי גדיש. ושאלה הגמרא, משום ממונו, מדוע לא התחייב בעל הגחלת להשלים את הנזק של החצי גדיש? ולשיטת ריש לקיש, שאדם חייב על נזקי אישו משום ממונו, אז החיוב של בעל הכלב הוא רק על מקום הגחלת. וממילא שואלת הגמרא, מדוע שלא יתחייב בעל הגחלת לשלם על כל הגדיש משום שזה ממונו שהזיק? מתרצת הגמרא שבעל הגחלת פטור מפני שמדובר בששימר גחלתו. ומסביר רש"י שבעל הגחלת נעה לדלתות בילתו יפה, וממילא זה שהכלב לקח את החררה עם הגחלת הדבוקה בה זה אונס. מקשה הגמרא, ואם מדובר כששימר גחלתו, אז מי ביי כלב האטם? כיצד הגיע לשם הכלב? מבאר את הגמרא שמדובר בשחתר הכלב תחת הדלת. מסיק מכך, אמר רב מרי ברי בנו דרב כהנה, זאת אומרת שסתם דלתות חתורות הן אצל כלב. מסביר רש"י שבהכרח מזה שחייבה משנה את בעל הכלב לשלם נזק שלם על החררה, זאת אומרת שזה שהכלב השיג את החררה על ידי שהוא חתר תחת הדלת, זה לא נחשב לשינוי. שמצד אחד, דלת נעולה נחשבת כשמירה ראויה בפני הכלב, אבל מצד שני, דלתות חתורות הן אצל כלב, ואל תאמר שזה נחשב נזק משונה, כי אז הוא היה צריך לשלם רק חצי נזק. וממשיכה הגמרא ושואלת, דאכלה היכה. היכן אכל הכלב את החררה שעליה מתחייב הבעלים שלו נזק שלם? אילם, האם תאמר, דאכלה הכלב את החררה בגדיש דאלמה, אז מדוע משלם הבעלים נזק שלם? הבאינן, הרי כדי לשלם נזק שלם צריך לעמוד בתנאי שמופיע בפסוק, וביער בשדה אחר, שנזק שלם על נזקי שן משלמים רק אם זה נאכל ברשות הניזק וליקה, ולא זו המציאות אם מדובר בגדיש סתם, אלא בהכרח לא צריכה. לא אמרה המשנה שבעל הכלב משלם נזק שלם על נזקי השן שהוא אכל את החררה, אלא במקרה דאכלה בגדיש דבעל חררה. דהיינו שגם החררה וגם הגדיש ששם הכלב אכל את החררה שייכים לאותו אדם. ואם כך אומרת הגמרא, תפשוט, ניתן להוכיח מדברי המשנה, דפי פרה, הפכנו דף כחצר הניזק דמי. מסביר רש"י, שמזה שאמרה המשנה שבעל הכלב צריך לשלם נזק שלם על החררה, מזה ניתן להוכיח שפי הפרה של המזיק שאוכלת בחצר הניזק, היא נחשבת כחצר הניזק, שהרי זה עונה לתנאי שאמר הפסוק שעל נזקי שן משלמים נזק שלם בשדה אחר. ומוכיחה הגמרא על דרך השלילה, דהי כחצר המזיק דמי. כי אם היינו אומרים שהאוכל שנמצא בפי הפרה הוא נחשב כאוכל שנמצא בחסר המזיק, שהרי הפרה שייכת למזיק, לימלא היה יכול לומר בעל הכלב לבעל החררה, מי ביי רפתח בפומה דקלבי, מה עושה עוגת החררה שלך בתוך הפה של הכלב שלי? והיות שהוכיחה הגמרא מהמשנה שלנו שהפה של הפרה שאוכלת את הדברים בחצר הניזק נחשבת כחצר הניזק ולא כחצר המזיק, מביאה הגמרא את השאלה המקורית, די בעיה להו, שנשאלה להם השאלה הבאה, פי פרה בחצר הניזק, האם כחצר הניזק דמי או כחצר המזיק דמי? והיא אמרת, כיצד ניתן להסתפק, האם פי פרה כחצר המזיק דמי? שאם כן, שן דחייב רחמנה איך היא משכחת לה? שהרי נזק השן לעולם מתבצע בפה של המזיק. וזה לא עונה על התנאי שאמר הפסוק וביאר בשדה אחר. עונה על כך, אמר רב מרי ברי בנו דרב כהנה. שהיות שניתן להסביר שנזקי שן זה גם כגון שנתקחקחה בהמה בכותל להנאתה. שזה תולדה של שן. או אפשרות נוספת ותנפה פירות להנאתה. על ידי גלגול עליהם, כן, שעושים סוסים וחמורים. אז לכן שייך לשאול, על פי פרה שזה שן ממש, האם זה נחשב לחצר הניזק? וחייב בעל הפרה נזק שלם, או שיכול בעל הפרה לומר שפי פרתי רשותי היא, וזה לא נזק השן שחייבה עליו התורה ברשות הניזק. ומקשה התוספות בתחתית העמוד הקודם שלכאורה שאלת הגמרא לא מובנת. כיצד יכול בעל הכלב לטעון כלפי בעל החררה מה עושה החררה בתוך הפה של הכלב שלי? שהרי הכלב הוא זה שלקח את החררה. ולכן מעמיד רי את שאלת הגמרא במציאות שהושיט את הפירות בפי הפרה חירש שוטה וקטן או עקום שהם לאו בני תשלומין, וכגון שהבהמה לא הייתה יכולה לקח בעצמה את הפירות אם לא שהושיט לה אותם אותו אדם. ואם נאמר שפה הפרה נחשב כחצר הניזק, אז במציאות כזאת יהיה חייב בעל הפרה, ואם נאמר שפה הפרה נחשב כחצר המזיק, אז בעל הפרה יהיה פטור כיוון שנתנו אחר לתוך פיה. מה תקיף למה כשעל כך מרזוטרה, והבאינה, והרי כדי לחייב על נזקי שן, צריך לעמוד בקריטריון שאמרה התורה, וביאר בשדה אחר, והגמרה בתחילת המסכת הוכיחה שמדובר על נזקי שן, מזה שנאמר בספר מלכים, כאשר יבער הגלל עד תומו, ולכה, והרי כאן, שאמרת רב מרי שניתן להעמיד, כגון שנתחככה בכותל להנאתה, או שתנפה פירות להנאתה, אין כאן ביאור עד תומו, שהרי עדיין האבנים של הכותל והפירות נמצאים בעין. עונה על כך הגמרא, שביחס לכותל רבינה אמר, שניתן לומר דשף צלמי, שהבהמה שפה ונתחככה בכותל באופן כזה שהיא מחקה את הצורה שהייתה עליו, ולכן זה עונה להגדרה של נזקי שן, כי היא קילתה לחלוטין את הצורות. וביחס לתינוף הפירות רבשי אמר, שניתן לומר שיש כאן כילוי גמור במקרה דפסאי פסואי. הוא מביא על כך רשי שני פירושים. פירוש ראשון, שכאשר היא התגלגלה על הפירות, היא תחווה אותם בתית ואי אפשר ללקוט אותם. פירוש שני, על בסיס הפסוק בתהילים פסו אמונים, כלומר, שתוך כדי שהיא התגלגלה על הפירות, היא שפכה להם משקה בגלגולה, וכנראה הכוונה למי הרגליים שלה, שבאופן כזה היא קילתה והפסידה לחלוטין את הפירות. אז נשאלת השאלה, האם פי פרה כחצר הניזק או כחצר המזיק דמי? ולפני שפשטה הגמרא את השאלה מהמשנה שלנו, כפי שראינו בסוף העמוד הקודם, הביאה הגמרא שתי ניסיונות להוכיח את השאלה ודחתה אותם. מביאה הגמרא תשמע, בו שמע את הניסיון הראשון להוכחה. מהמשנה בסנהדרין שאומרת, אדם ששיסה בו באדם אחר את הכלב של אדם שלישי, או ששיסה בו את הנחש של אדם אחר, הדין שהוא פטור. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, מן פטור? מי הוא הפטור? עונה הגמרא, שהכוונה שהמשסה פטור, מפני שהוא לא גרם את הנזק בצורה ישירה, וגרמה בנזקין פטור. וחייב בעל הכלב או בעל הנחש, שהרי ממונו הזיק. הוא מדייק את הגמרא, והיא אמרת, שפי פרה כחצר המזיק דמי, מדוע בעל הכלב או בעל הנחש חייבים? לימלי, הם יכולים לומר, לניזק, מי ביי ידך בפומד כלבי? מה היד שלך עושה בפה של הכלב שלי או בפה של הנחש שלי? ומזה שהוא לא יכול לומר את זה, משמע שפי פרה כחצר הניזק דמי. מביאה על כך הגמרא שתי תירוצים אפשריים. תירוץ ראשון, אימה, תאמר שלתנא של המשנה היה ברור שפי פרה כחצר המזיק, ולכן פשוט שבעל הכלב או בעל הנחש פטורים מלשלם. ובא תנא לחדש, ואמר פטור, ובזה הוא התכוון שאף המשסה פטור. והיא בעיתי מה, ואם תרצה תאמר תירוץ אחר, שאכן המשנה אמרה פטור רק על המשסה, ובעל הכלב או הנחה שיהיה חייב. אבל זה לא מפני שפי פרה כחצר הניזק, אלא מפני שמדובר על מציאות דאפקי לניבי וסרטי, שהוציא הכלב או הנחש את שיניו וסרטו את הניזק, כך שהניזק לא הכניס את ידו לתוך פיו. וממשיכה הגמרא ומביאה את הניסיון השני לענות על השאלה האם פי פרה כפי ניזק או כפי מזיק דמי. תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה בסנהדרין שאמרה השיך בו את הנחש, מסביר רשי שנתן המשסה את הנחש בידו והגיע את פיו של הנחש ליד של חברו עד שנכנסה לתוכו ונשכו הנחש ומת החבר. רבי יהודה מחייב את אותו אדם מיתה, וחכמים לעומת זו פותרים אותו ממיתה. ואמר רבי חבר יעקב בהסבר מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים, כשתמצא לומר שלדברי רבי יהודה הארס של הנחש בין שיניו הוא עומד, כך שלא צריך את כוונת הנחש כדי שיצא הארס, לפיכך דין האדם שמקיש את חברו על ידי הנחש בסייף, כדינו של רוצח, שהרי זה כאילו הוא הרג את אותו אדם בסייף, כי הרי הוא הורג ממש והוא לא רק גורם לכך בעקיפין, והנחש עצמו יהיה פטור ממיתה, בשונה מבהמה שהרגה אדם, שהרי הנחש עצמו לא עשה פה כלום. לדברי חכמים לעומת זאת, ארס נחש מעצמו הוא מקי, דהיינו שכדי שהארס יצא, הנחש צריך בצורה אקטיבית לרצות להקיש, ולפיכך דין הנחש בסקילה, כדין שור הורג אדם שכתוב בתורה השור יסקל, והמקיש עצמו יהיה פטור, משום שהוא גרם את המיטה בעקיפין. עד לכאן הסבר המשנה בסנהדרין, ומדייק את הגמרא. והיא אמרת שפי פרה כחצר המזיק דמי, אז לשיטת חכמים, למה הנחש חייב סקילה? לימלא, יאמר בעל הנחש, לאדם שהוקש, מי בא ידך בפומה דחיווי? מה היד שלך עושה בפה של הנחש שלי? אלא מכאן הוכחה שפי פרה כחצר הניזק. דוחה הגמרא את ההוכחה שייתכן שפי פרה כחצר המזיק, אבל לעניין קטלה, לגבי הריגת נחש שהרג אדם, אנחנו לא אמרינן את הסברה של מה עושה היד שלך בתוך הפה של הנחש שלי. כי בכל מקרה שאדם נהרג על ידי חיה, אין החיה פטורה ממיתה אפילו אם היינו אומרים שפי פרה כחצר המזיק, אלא לעולם אותה חיה נהרגת. אבל אין לי כאן הוכחה לעניין חיוב בנזקי, שאם נאמר שפי פרה נחשב כחצר המזיק, יכול בעל הפרה לומר לנזק, מהי בית ברשותי? מה עושה משהו שלך בתוך רשותי שזה פה הפרה? ועל פי זה יהיה המזיק פטור מלשלם, שהרי אמרה המשנה בדף ת' שאין משלמים הנזק שבוצע ברשות המיוחדת למזיק. ומביאה הגמרא את המקור לחילוק בין קטלה לנזקין, ומנת אמרה ומאיכן תאמר שיש חילוק כזה? דתניא ששנינו בברייתא, אדם הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונגחו שורו של בעל הבית ומת אותו אדם, דין השור בסקילה, והבעלים פטורים מן הכופר. ועל דברי הברייתא שבעלים פטורים מן הכופר, שאלה הגמרא מה איתה, מה המקור לכך? וענתה הגמרא, משום דאמר לי בעל השור, ברשותי מי בית. מה עשית ברשות שלי? אבל לכאורה אותה סברה שייכת גם בשורו של האדם, נמי לי מלא, שגם לגביו יכול לומר האדם, מי בית ברשותי? ומדוע אמרה המשנה שדין השור בסקילה? אלא זה המקור לכך שלעניין קטלה, לעניין הריגת בהמה שהרגה אדם, לא אמרינן את הסברה לפתור אותה, משום שהניזק נכנס לרשות המזיק ללא רשותו. אז אם כך, אין מהמשנה בסנהדרין הוכחה לעניין נזיקין, האם אנחנו אומרים, פי פרה כחצר המזיק וכחצר הניזק דמי, והשאלה נפשטה, כפי שאמרנו בסוף העמוד הקודם, מהמקרה של כלב שנטל חררה. הוא מספר את הגמרא, הנו איזי דבי תרבו, היו איזים שהיו שייכים למשפחת תרבו, דאבו מפסדי לי, הם היו גורמים נזק לרב יוסף. אמר לו רב יוסף לאביי, זיל אימה להו למראיו דליצנאינו, לך תגיד לבעלים של האיזים הללו, שיצניעו אותם, דהיינו, יסגרו אותם בתוך הרשות שלהם. אמר לאביי לרב יוסף, אמי איזה, למה שאני אלך אליהם? דהי אזילנה, אם אני אלך אליהם, אמרי לי, אז הם יגידו לי, לגדור מרגדירה בארי, שאתה זה שצריך לגדור את רשותך, כדי שהאיזים לא יזיקו לך. ותוספות במקום העיר, שוודאי נשמעת אביי, כי הוא לא היה חפץ ללך לשם, שהרי שנינו במפורש בדף י' שבהמה שאכלה מתוך החנות, שזה רשות היחיד, חייבת לשלם. ואנחנו לא אומרים שהיה לו לבעל החנות לנעול את חנותו בפני הבהמה. וכן לגבי בהמה שאכלה מצידי הרחבה, וכך גם לא הקשנו שעל ידי טענה זו יכול להיפטר בעל הכלב מהתשלום של החררה. ולכן הריף פסק כרב יוסף, והוא לא התחשב בדברי אביי, שנאמרו כדחייה באלמה רק מפני שהוא לא היה חפץ ללכת לשם. אבל מקשה הגמרא על דברי אביי, והיא גדר הניזק את רשותו כדי להישמר מנזקי העיזים, אז נזקי שן דחייב רחמנה איך היא משכחת לה. על איזו מציאות דיברה התורה כאשר היא חייבה על נזקי שן? שהרי אם הניזק לא גדר את רשותו, אתה אומר שהמזיק פטור, ואם הניזק כן גדר את רשותו, אז כיצד בהמת המזיק תגיע להזיק? יתרץ אביי שישנם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, כשחתרה הבהמה תחת הגדר, אינמי, או גם אפשרות שנייה, דנפיל גודה בלילה. שנפלה הגדר בלילה, והניזק עוד לא הספיק להרים אותה, ואז נכנסה הבהמה והזיקה. הוא מספר את הגמרא, שהיה מכריז רב יוסף והיא תימה, ויש אומרים שרבא הוא זה שהכריז את זה, דסלקין לאילה ודנחתין לתחתה, על כל העולים מבבל לארץ ישראל, ועל כל היורדים מארץ ישראל לבבל, לדעת את הדין הבא. הני איזי דשוקה דמפסדי, אותם איזים שמביאים אותם לשוק, אל הקצבים, כדי שהם יהיו זמינים לשחיטה, והיות שלא היו להם אמצעי קירור, היו משהים אותם עד יום השוק, שאז יש ביקוש לבשר. במידה ואותם איזים גורמות בינתיים לנזקים, מטרינן במראיו, מטרים בבעלים שלהם, תרי ותלת הזימנין, פעמיים ושלוש, שישמרו על האיזים שלהם, ואפילו אם מדובר על נזק שהם גורמים ברשות הרבים. איציית, ציית. אם הבעלים מציית לעזרה ושומר על האיזים, הכל בסדר. ואי, הוא לא מציית לעזרה והוא לא שומר על האיזים, אמרין לי, טיב אמס חטא וקבל זוזח. אומרים לו, שב במקום של הקצבים, דהיינו, מכריחים אותו לשחוט את העז, ותקבל כמה זוזים שתקבל עבור הבשר שלה, ואפילו שזה לא ביום השוק, אבל מסייג רשי ואומר שזה דווקא באיזים שעומדות לשחיטה. עד לכאן דף חף ג', למעוניינים בהרחבה, הסביר רב אחא בר יעקב את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים, שלדברי רבי יהודה, הארס של הנחש בין שיניו הוא עומד, ולדברי חכמים, ארס נחש מעצמו הוא מקי. ואומר על כך דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. מחלוקת רבי יהודה וחכמים דורשת הסברים בשני מישורים. הראשון, כיצד תיתכן מחלוקת במציאות בנושא שהוא בר בדיקה בקלות יחסית. אם חכמנו היו מסוגלים להציע מנגנון ספציפי לדרך ההקשה, ברור שהם הכירו את שיטת ההקשה של הנחש. והדבר השני, מהו המנגנון שהוצע על ידי ברי הפלוגתא? כמבוא לתשובה לשאלות, הוא מציג את החלוקה המקובלת של הנחשים לארבע קבוצות על פי מבנה שיניהם. הקבוצה הראשונה הם חסרי שיניים מרזביות, זה נחשים לא ארסיים ובדרך כלל אינם מסוכנים לאדם. הקבוצה השנייה זה בעלי שיניים מרזביות אחוריות, הם נחשים בעלי הרס לא חזק והקשה אפשרית רק לאחר שהטרף מוכנס לעומק הפה. הקבוצה השלישית, בעלי שיני הרס מרזביות או חלולות שאינן נאות. הרס נחשים אלו חזק במיוחד ובקבוצה זו נכללים הפתנים. קבוצה רביעית, בעלי שיני הרס חלולות. השיניים המקישות ארוכות וחלולות כמחת של מזרק ובעלות יכולת תנועה. מנגנון ההקשה בנחשים אלו כדוגמת הצפה מורכב מאוד, ופתיחת הפה גורמת להפעלת מערכת מנופים המסובבת את הלסת העליונה ושולפת את השן המקישה. למרות שהלסת העליונה בה קבועה השן קצרה, נחשים אלו יכולים להקיש טרף גדול במיוחד, משום שהשן נשלפת כלפי חוץ כאשר הלסת העליונה מורמת. הארס נמצא בבלוטה הממוקמת מעל הלסת העליונה ומחוברת בעזרת צינור אל השן. עם פעולת ההקשה מוזרק הארס בעזרת שרירים הלוחצים על הבלוטה. על פי זה ניתן לחלק את שיטות החדרת הארס לגוף הקורבן לשתי קבוצות השונות זו מזו גם בשם הפעולה. אנו מבחינים בין נשיכה להקשה. בנשיכה הנחש אוחז בפיו את הקורבן או אחד מאיבריו ולוחץ בעזרת שתי לסתותיו ומזריק את הארס תוך כדי הנשיכה. שיטה זו קיימת בנחשים בעלי שיני הארס הקבועות. בניגוד לכך בהקשה המאפיינת משפחת הצפעונים, הנחש פוער את פיו, שולף את שיני הארס ונועץ אותן בעזרת הלסת העליונה בלבד. ייתכן והמחלוקת של רבי יהודה וחכמים נובעת מההתייחסות לסוגי נחשים שונים שהיו בסביבתם. רבי יהודה מחייב את האדם מתייחס לקבוצת הנחשים הארסיים בעלי השיניים שאינן נאות, ואם כן, האדם הוא זה שהניע את ראש הנחש כאשר פיו פעור אל עבר גוף חברו, ובמו ידיו ובכוח עצמו הוא נעץ את שיני הנחש וגרם למעבר הארס אל חברו. חכמים לעומת זאת התייחסו לקבוצת הנחשים שבהן שן ההקשה מקופלת כאשר פה הנחש לא פעור לרווחה, ובמצב כזה ההקשה איננה אפשרית. בנחשים אלו תיתכן הקשה רק כאשר הנחש פוער את פי ושולף את שן ההקשה, ולכן הנחש הוא המפעיל את מנגנון ההקשה, והמוות נגרם מפעולת הנחש בלבד. אז דברי רבי יהודה שארס נחש בין שיניו הוא עומד, רומזים על כך שהארס נמצא בבלוטות הארס בין שיניו, וזה כל חלקו של הנחש בהקשה, ואילו לחכמים, ארס נחש מעצמו מקי, כלומר, ההקשה תלויה בפעולת הנחש עצמו, ולא באדם שקירב אותו אל חברו.